עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
שלום, חג שמח, צהריים טובים לכולם. היום אנחנו נדבר בעיקר על פסח, אבל לא רק. נדבר על טיפים שיחסכו לכם מאות קלוריות בערב החג. בהתחייבות אם תעשו אותם כמובן, אם אנחנו רק נקשיב ולא נעשה כלום, אז זה לא יחסוך לנו שום דבר. זה בעקבות הניוזלטר ששלחתי לכם אתמול בערב, יש שירות למייל. נדבר על אפונת גינה, שעכשיו זה בדיוק העונה שלה, האם זה ירק או קטניה, אולי גם וגם. נדבר עם מיכל קדוש, בזמן שננשנש פיסטוקים בחג הזה, ונשמע האם זה קטנית, ולערכים התזונתיים, מה כדאי לראות בטלוויזיה. ונדבר על איך לחטב את הגוף בלי לרדת במשקל. נדבר על תפריטי חלבונים לקראת חול המועד, גם על מה לקחת לנסיעה ארוכה באוטו אם אתם יוצאים לטייל. וגם בסוף תקשיבו מתכון יחיד ומיוחד לרול, סנדוויץ', לא יודעת איך לקרוא לזה, טורטיה מזוקיני. בחלבון בלבד, אפילו בלי ביצים. שווה להישאר לסוף התוכנית רק בשביל זה. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 055-2-103-103, או עדיף, לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. בשעה הזאת, כל השאלות לתוכנית שלנו הנוכחית פה. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, ולדף הפייסבוק הפרטי שלי, שיתפתי כבר את הלייב הזה. אפשר לשלוח שם שאלות, לצפות ולשתף גם. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל אורי דבש, ואחראי על השידור בפייסבוק עומרי אוקון. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מארוחת החג שתהיה מחר, ואני לא, אני לפי דעתי היא לא אחראית לעלייה במשקל בחג הזה, אלא יותר החלק הזה של ריבוי ארוחות משפחתיות גדולות, למשל, יש לנו היום בטח איזה ארוחה, ואז גם מחר, ואז גם ביום ראשון את הארוחה של הצהריים של החג עצמו, ואז אחרי 5 ימים יש חג שני, ואז יש עוד פעם שבת, ובקושי נספיק להקל את האוכל הזה, אז גם יהיה אולי איזשהו יום העצמאות כזה, וגם באמצע שכחתי להגיד בכל המועד, יש מי שעושים על האש. בקיצור, המון 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 ארוחות, ארוחת, תקשיבו, של ליל הסדר, אין שמה משהו יותר מדי מיוחד, שאפשר להאשים את המאכלים הספציפיים האלה, שהם אחראים לארוחה לעלייה במשקל בחג. מצד שני, זאת ארוחה שלוקחת המון 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 זמן, ובארוחה שלוקחת הרבה זמן, יש גם יותר הזדמנות לאכול יותר, ולקחת עוד קצת מהמנה הזאת, ועוד קצת מהמנה אחרת, ולטעום את מה שמישהו אחר הביא, ואז לטעום את מה שמישהו אחר הביא, ואז לטעום עוד משהו, ואז מגיעים אולי כמה סוגי קינוחים. בקיצור, צריך להיזהר, אין מה לעשות, אפילו שזה לא בטוח מה שגורם לנו לעלייה. אז אני חושבת שיש כמה טיפים שאפשר לשים לב אליהם בחג הזה, ואנחנו יכולים, זה לא בעיה ליישם אותם, הבעיה היא אולי יותר לזכור אותם ולעשות. בסדר? כי לעשות אותם זה לא קשה, פשוט לזכור אותם. אני לא יודעת איך תזכרו אותם, אבל שווה לכם לזכור אותם. הטיפ הראשון, תקשיבו, קחו כוס ענקית, תמלאו במים, ותשתו את כל הכוס לפני תחילת ארוחה, לשתות כוס מים ענקית. סודה יותר טוב, אבל גם מים זה מעולה. יש כבר הוכחות מחקריות לזה, שאם שותים מים לפני ארוחה, מפחיתים בכמות אחוזים די גבוהה את כמות הקלוריות המיותרות שאוכלים. הטיפ השני, אתם לוקחים לכם כל מיני דברים מכל מיני סוגים של אבות המזון. יש לנו ירקות, יש חלבונים, יש פחמימות, יש כל מיני דברים. תתחילו את הארוחה בירקות, תנו לקיבה להתמלא קודם בסלטי ירקות גדולים, הרבה, למלא צלחת. קודם כל למלא את הקיבה בזה, ואז פיזית, טכנית, בקיבה כבר יש פחות מקום לדברים אחרים, שהם כנראה יהיו לכם יותר בקלוריות. טיפ מספר 3, תמלאו את הצלחת מראש. אתם יודעים, לוקחים קצת, אז לוקחים עוד קצת ממשהו אחר, ואז לוקחים עוד קצת ממשהו אחר, ואז לוקחים עוד קצת ממשהו אחר. בסוף, אם אני אשאל אתכם כמה אכלתם, אתם לא יודעים להגיד. אז אפילו אם תמלאו את הצלחת הר ענקי של אוכל, לפחות תדעו כמה. שליטה על הכמות זה מאוד מאוד חשוב. ובאותה הזדמנות זה גם חשוב להגיד, במקום לשבור כל הזמן מצה מצלחת מרכזית, חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה, אבל זאת למרוח הרוסת וזאת למרוח חזרת, ואני לא יודעת מה, קחו פשוט מצה אחת, שימו לידכם, זה לא כזה נורא לכל מה, המצה היא לא התוספת המשמעותית של הקלוריות בערב הזה. הטיפ הרביעי הוא, אחרי הסלט, תתחילו עם החלבונים. לא לגוע עדיין בפחממות, תשאירו אותם לסוף. הם מערכת תזונתי בדרך כלל הכי נמוך, לא צריך אותם, הגוף לא צריך אותם, זה גם הקלוריות הכי מיותרות. הסובע הוא בעיקר מהירקות, מהסיבים התזונתיים שיש בהם, ומהחלבונים. נסו את זה קודם, ואז להגיע לשאר המנות. מבטיחה לכם שאם תלכו לפי הסדר הזה, אתם תגיעו לצריכת קלוריות נמוכה בהרבה הרבה. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת החקלאות שלנו, והיום נדבר על ירק שבדיוק עכשיו זו העונה שלו, וזה אפונת גינה. הרבה שואלים אותי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, האם אפונה זה פחממה? האם אפונה זה קטנית? האם אפונה זה ירק? אנחנו לא יכולים לדעת מה זה, ולכן ההסבר הנוכחי. אוקיי. קודם כל, האפונה שאנחנו מכירים, זה, היא גדלה בתוך תרמילים. בסדר? כל מה שגדל בתוך תרמיל, הוא נקרא קטנית. העניין הוא שאנחנו יכולים להתייחס לזה אחרת. למשל, גם שועית ירוקה זה סוג של קטנית, אבל אנחנו אוכלים את התרמיל עצמו, ולכן זה אצלנו לא נחשב לקטניות ולחלבון, אלא לירקות. מה שקורה עם האפונה הזה, שיש לה כל מיני סוגים של גודל, גודל גדול והעיגולים בגודל קטן, וכאן באמת יש הבדל בהתייחסות הבריאותית. הגודל הגדול, יש להם פחות סיבים תזונתיים ויותר מילוי פנימי כזה, ולכן אנחנו מחשיבים אותם לקטניות. האפונה הקטנה, המיני, העדינה, שבחלק מהמקרים נקראת בקפו, אז יש לה יותר סיבים, יותר ציפוי של העיגול הזה, ופחות חלק פנימי כזה, ואנחנו במקרה הזה, כן יכולים להתייחס אליה בתור ירקות חופשי. באפונה מכל הסוגים, יש הרבה ויטמינים B, הרבה ברזל, אבץ, מגנזיום, יש בה גם חלבונים, כמובן שבעיגולים הגדולים יש יותר חלבונים, היא יותר נחשבת גם היבשה, זה חלבון צמחי איכותי מאוד. אוקיי, איך אנחנו יכולים לשלב אותה בתפריט? אנחנו יכולים לשים בתוך סלט, לאכול אותה ככה, מוקפצת עם בצל ושום. אנחנו יכולים להוסיף אותה למרק את העיגולים ככה, הקטנים או הגדולים בתור קישוט, או לעשות מרק אפונה מהיבשה, שזה כבר מנת חלבון צמחי עם ירקות שורש אחרים, זה בכלל פצצה. אפשר להוסיף אפונה לקיש ירקות, לפשטידות, לקציצות ירק, וגם יש לנו היום, שימו לב אם רוצים, אני משערת שלחלק מהאנשים זה קשר לפסח, פסטה מקמח אפונה. זה נראה כמו פסטה, זה ללא גלוטן כמובן, כי זה לא מחיטה, וזה בעצם, אפשר לאכול את הפסטה הזאת מקמח אפונה, במקום עוף או בשר או דג, כי זה חלבון צמחי. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים עכשיו. לפני שנשאל את מיכל קדוש שלנו, מה לראות? אני רוצה להגיד לכם מה לאכול מול הטלוויזיה, אם רוצים. והיום אני רוצה לדבר על פיסטוקים, כי זה נשנוש קטן עם יתרונות מאוד מאוד גדולים. זה לא רק טעים, אלא גם עשיר בחלבון, ברזל, אפילו קצת אומגה 3. יש בהם קשה להפסיק לאכול אותם, ויש להם ערך תזונתי טוב, תורמים לסובע, ומומלצים בהחלט כנשנוש. אני חושבת שזה אחד מהמומלצים היותר, הנשנושים היותר מומלצים, ומה שטוב גם, שכביכול אפשר כמות יותר גדולה, כי אנחנו שוקלים אותם עם הקליפה. בגלל זה זה כביכול, כי כאילו אגוזים, שקדים אחרים, צריך לשקול 20 גרם, אבל בגלל שפה אנחנו שוקלים אותם ביחד עם הקליפה לפני הפיצוח, אז זה 40 גרם. עכשיו תקשיבו, 40 גרם זה כמות נחמדה מאוד. מה יש ב-40 גרם פיסטוקים? יותר ברזל מאשר במנה של אוף, שזה מצוין לצמחונים וטבעונים. יותר אשלגן מאשר בתפוח אדמה או בדנה. אשלגן חשוב ללחץ הדם, לשרירים, לחיוניות. הרבה סידן, הרבה מגנזיום, שניהם חשובים גם לעצמות וגם למניעת התכווצויות שרירים. וגם בפיסטוקים יש 21% חלבון איכותי. זו כמות מרשימה מאוד. גם יש שם שומן בריא מאוד עם קצת אומגה 3 ששומרת על בריאות הלב. וביחד עם כל השילוב הזה זה גם מסביע. אז איך לשלב בתפריט? המפתח זה הכמות כמובן, 40 גרם כנשנוש ביניים בזמן דיאטה, יש 3 נשנושים בתפריטים שלי בדרך כלל, אז אפשר אפילו 3 פעמים 40 גרם, אפשר לפזר אותם על סלט ירקות קצוץ במקום מנת שומן, אפשר מעל יוגורט, שזה פצצה, אפשר בתוך גרנולה אם רוצים, או אפילו על סלט פירות, ומול מנן השני שאני רוצה להעלות לשידור את מיכל קדוש, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103 והמלצות על סרטים. שלום מיכל, את פה?
שלום היה, מה נשמע?
בסדר, דיברתי הרבה, אה?
לא, אני באה לי פיסטוקים עכשיו.
כן, אה?
כן.
כן.
ידעתי. טוב, אז מול מנן נראה, תכף יש לנו קצת סופש ארוך.
נכון.
מועד, אז יש לנו הרבה זמן.
כן, נקווה אחרי כל האוכל.
כן, קצת, אין ברירה, אני יושבת מול הטלוויזיה.
כן, בדיוק.
קצים. ראיתי שעלה לאחרונה, נעשה סדרה, שנקראת דופק.
פולס.
באנגלית.
כן.
שזה בעצם סדרה על בית חולים. עכשיו, אני באופן אישי, מנפגעות האנטומיה של גריי, כאילו, מאלה שצפו, וכל פעם איבדו עוד דמות, כי כל פעם הם החליטו להעלים דמויות ראשיות.
לא ראיתי את זה, אבל ראיתי האוס ודווקא אהבתי מאוד.
כן, אז אני אגיד...
ועם דה רזידנט.
כן, זה פשוט קצת כאילו...
חזר על עצמו?
דרמות בית חולים, כן, זה קצת ממצא את עצמו, זה תמיד שחקנים מאוד, מאוד פוטוגנים, וזה תמיד אירועים נורא דרמטיים, והם תמיד איכשהו מתאימים אחד לשני, והכל קורה, אבל זה בדיוק מה שקורה גם בסדרה החדשה, בנטפליקס, אבל היא חביבה. אני חושבת שאם נכנסים לזה, אז אפשר בהחלט לסיים אותה ממש בזמן קצר.
אוקיי, יופי.
זה נחמד. Mm-hmm. ויש לנו את האדם ומה שהוא אוכל, שזה...
לא, זה היה חובה.
כן, שכאילו... You are what you eat, זה משהו שכבר קפץ לפני כמה חודשים, אבל כל פעם זה כאילו עולה ברשימת התחילות.
אני יכולה לשתף את החוויות שלי מהסדרה הזאת?
בטח.
תראה, אני הורדתי את זה בשביל לראות בטיסה, ואני חייבת להגיד שלפעמים דוקו זה משעמם, אבל הדוקו הזה הוא פשוט פצצה, כי... ובמיוחד אני לא אוהבת לראות בזמן הפנוי שלי דברים על אוכל, כי זה אני מרגישה שכאילו אני בעבודה.
כן, נכון.
אבל הם עשו, מה הם עשו? You are what you eat. הם לקחו תאומים זהים לגמרי, שנראים אותו דבר, בגיל מבוגר כמובן, כי הם משתתפים בניסוי. ואם הם נראים אותו דבר והם זהים, אז יש להם מטען גנטי דומה, והם לקחו 8 שבועות, חצי אוכלים את התזונה הרגילה שלהם שזה בשרי, ולחצי, שהם כאילו הגרילו אותם, הם לא ידעו כל אחד מה הוא מקבל, תזונה צמחונית לחלוטין. עכשיו, הם לא יודעים, הם כאילו, הם לא יודעים מה, על איזה צד הם נופלים, וגם הם בשביל לשלוט על מה הם אוכלים, אז שלחו להם את האוכל הביתה, פשוט שלחו להם מנות מוכנות, גם להם וגם להם. עכשיו, מה הם בדקו? אני חשבתי שתוצאות ברורות מאליהן, אבל הופתעתי. מה הם בדקו? הם בדקו את ההשפעה של תזונה צמחונית כביכול על מחלות לב, אוקיי, את יודעת מה התשובה. עכשיו, הם נתנו להם אותה תוכנית ספורט, והם בדקו למי היה עלייה יותר גבוהה באחוז השרירים בגוף, לאלה שאוכלי בשר או לאלה שמתזונה צמחונית. עכשיו, פה התשובה לא ברורה בכלל.
ממש.
זהו, ובדקו על התפקוד המיני, את ההשפעה של צמחונות או של אכילת בשר, שגם זה לא היה ברור מאליו בכלל.
כן.
עכשיו, גם תוך קדם עוד מרים כל מיני, על צמחונות ועל כדור הארץ, ועל כל ההשפעה של הפרות על האקלים, ואז הם הראו גם כל מיני, נגיד, אנשים שהיה להם בעבר לול תרנגולות, וכבר נמאס להם כבר מכל כאילו מה שקורה עם התרנגולות בתוך הלול וזה, והם לקחו את הלול, הם לא הרסו אותו, הם לקחו אותו, ובשורות ארוכות, 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 במקום לגדל שם תרנגולות, מה הם מגדלים שם? פטריות למאכל של לחנת סטייקים טבעוניים, שזה נראה פצצה, עם כל מיני תאורה מיוחדת ואקלים מיוחד, והכל היה לה שם שם כאילו מוכן מבחינת המבנה. תקשיבי, סדרה פצצה, אני פשוט לא יכולתי להפסיק לראות את הפרקים אחד אחרי השני, העביר לי יופי את הטיסות.
זה באמת מעניין.
כן.
זה גם מפתיע, כי לא ציפיתי מסדרה שעוסקת בתזונה, כאילו להיות מעניינת.
נכון.
זה בקטע רע כמובן, אבל כאילו...
לא, חד משמעי.
זה נורא דידקטי.
לא, לא, אז זה לא, זה נורא מעניין. גם מראיינים כל הזמן את הזוגות של התאומים, איך הם הרגישו עם השינוי בתזונה. עכשיו, את אומרת, נגיד, אני דיברתי על פיסטוקים, את אומרת שבא לך פיסטוקים. עכשיו, אני ראיתי את הסדרה הזאת. חזרתי הביתה, דבר ראשון, הזמנתי קייל, הם עשו לחשק לקייל מוקפץ במחוות עם שום ושמן זית, התחלתי להסביר עכשיו, כן, הם עושים חשק בהחלט, טוב, אז סדרה מעולה.
כן, סדרה נהדרת, וכמובן, כמובן שלא נשכח שהשבוע הסתיימה העונה השלישית של הלוט הסרבן, כל מי שעדיין לא צפה.
נראה לי אין פה אחד כזה.
יש כמה בודדים, אבל אני כבר שכנעתי אותם כנראה.
כן, חייבים.
אמרתי כל השבוע בין כולם.
אז בואי נעשה להם ספוילר, נגיד להם מי מת.
לא, אסור.
טוב, בסדר.
אבל שבוע הבא כבר נעשה ספוילרים. די.
טוב, יופי,
בדיוק.
יהיה נכון. טוב, תודה רבה רבה רבה, מיכל. קדוש, חג שמח ועד כמה שאפשר. תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום, בפינת המיתוסים, האם אפשר לחטב את הגוף בלי לרדת במשקל בכלל? נניח אם מישהי רוצה את זה. אנחנו יודעים שאפשר לחטבים לעלות במשקל ממסת שריר, אבל נגיד מישהי רוצה להישאר על אותו דבר בדיוק. איך עושים את זה? מה צריך לאכול? האם כל הסוד תמון בחלבון? התשובה היא כן. קודם כל אני רוצה לספר לכם, שלפני הרבה זמן אני הייתי הולכת באופן קבוע לחדר כושר. עכשיו אני מתאמנת בבית, אבל הייתי הולכת באופן כמעט כל יום בצהריים שעתיים לחדר כושר משתיים עד ארבע. במקום בהפסקת צהריים הייתי מתאמנת. הייתי הולכת מתאמצת מכל המכשירים, דוחקת, מרימה, לא יודעת את כל המכשירים, אחד אחרי שאני הייתי עוברת והיה שם המון. מתאמצת, 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 ובסוף אירובי, היה שם בחור אחד, הגיע רזה, 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 שדוף, שדוף, שדוף. היה מרים פה, מרים שם, מדבר כל הזמן, והולך אחרי 40 דקות, כל יום באותה שעות שאני, לא עושה כמעט כלום. אבל תוך חצי שנה, הוא נהיה מרזה שדוף לשרירי מאוד מאוד מאוד, והתחלתי לדבר איתו. כך שנפגשים עם אנשים כל יום, אז כבר מכירים. והוא עשה ממש מעט ספורט, אבל איך הוא נהיה כזה שרירי? בזכות זה שהוא התחיל לאכול מלא חלבון. קוטג', טונה, חזה עוף וכו'. המשמעות של בניית שרירים, היא, המשמעות של החלבון, של צריכת חלבון בבניית שרירים, היא יותר גבוהה לפעמים, מאשר בלהתאמץ בספורט. יש הרבה אנשים שמתאמצים מאוד 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 בספורט, אבל לא אוכלים מספיק חלבון, אז כל המעמד שלכם הוא בזבוז זמן באופן לא גורף, אבל באופן כללי. עכשיו, צריך לאישה, נגיד, שרוצה לבנות שרירים, בערך 1.5 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף אידיאלי, גברים אפילו טיפה יותר. ביצה למשל זה 6-7 גרם, מנת חזה אוף בין 30-40 גרם, תלוי כמה לקחתם, קופסה טונה בערך 20-25 גרם. חייבים לשלב את זה בתפריט. השאלה ששאלו אותי, האם צריך לוותר על פחמימות? כאילו אם אני מגדילה את כמות החלבון, האם אני צריכה לוותר על פחמימות? והתשובה היא לא. פחמות הן כאילו נקראות תומכות, עוזרות לגוף להשתמש בחלבון לבניית השרירים. לא צריך לוותר על פחמות, אבל צריך להחליף חלק מהם, לפחות, בחלבונים, ואז אפשר לחטב את הגוף ולשנות את המראה שלו לחלוטין, בלי לרדת במשקל אם לא רוצים לרדת במשקל. לגברים יותר קל, כי יש להם טסטוסטרון שחשוב לבניית מסת שריר. גבוהה, אז אצל גברים זה, השינוי יהיה הרבה יותר מהיר מאשר אצל נשים, אבל בסוף זה גם קורה בשני המינים. אז לסיכום, לחיתוב הגוף, מה שצריך זה יותר חלבון, לא צריך לוותר על פחמימות, צריך להתמיד על אימונים, לא קשים מדי בשביל זה, לא מוכרחים, ולמדוד את ההיקפים ולא את המשקל. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? מאזינה, שלום.
שלום, אלן.
אלן, אלן.
מה נשמע? חג שמח.
חג שמח עד כמה שאפשר.
קודם אני אגיד שאני נורא אוהבת לשמוע אותך.
תודה רבה. ולא
מזמן עשיתי עלייך מרתון שנים אחורה.
וואה. מה את אומרת? כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם. אני נשמעת בסדר?
כן, אני מאוד נהנית מהתוכן ומהמידע הזה. נותן לי הרבה כלים להתנהלות היומיומית שלי.
אני שמחה. אני רק חייבת להגיד שיש לפעמים מחקרים שטיפה משתנים, כי נגיד ספר שכתבתי ב-2000 ו... אני יודעת מה, ו-12, ועכשיו, כאילו, יש מחקרים אחרים על פחמימות, אנחנו צריכים קצת לשנות לפעמים את ה... נכון? את הגישה.
כן, אני לוקחת בחשבון גם את
בסדר.
הקנים של המחקרים.
יופי.
ורציתי לשאול לגבי כן. הדיו שעל הביצה.
על מה, על מה, על מה, היית מטושטשת, לא הבנתי, על מה על ביצה?
על הדיו שעל הביצה.
דיו?
הרבה, כן, הרבה פעמים אני פותחת ביצה, ואז הדיו קצת נרטב ועובר לי לתוכן של הביצה.
הבנתי.
ואז אני מנסה להוציא את זה ומסתבכת עם זה, השאלה היא אם זה אכיל.
תראי, לא נראה לי שזה בעייתי בכמויות האלה. אני לא כאילו, אני יכולה לחפש מחקרים... אבל את יכולה לדעת שיש לך, כאילו, אני משערת שלא מדובר באיזה משהו שהוא יכול לגרום לך לאיזה נזק משמעותי מעבר למה שציווה מאכל שיש במאכלים אחרים שאת מכניסה אותם בכוונה לפה או נותנת לילדים שלך להכניס אותם לפה, שהם יהיו יותר גרועים כי זה גם בכמויות יותר גדולות. זה לא משנה כל כך אם זה אדום או כחול, אם זה קצת נמס לך במים או בתוך הנוזלים באחוז המים שיש בחלבון של הביצה, אני לא חושבת שיש בזה איזושהי בעיה שאת צריכה להתייחס אליה. האם את מסתכלת על צבעי מאכל בארטיקים, בגלידות, במסטיקים, בסוכריות, במוצרי חלב? את בודקת שלא יהיה לך שם שום דבר?
אני משתדלת שלא לקנות כאלה דברים. אני מודה שעם הילדים זה פחות הולך, כי הם כל הזמן מקבלים דברים במסגרות, אבל
אוי.
אני משתדלת להימנע מצבעי מאכל, וגם לעורר את המודעות שלהם ולהגיד, זה לא טוב, אם קיבלתם כזה דבר, תביאו לי ואני אתן לכם משהו חליפי, והאמת שזה עוזר, כן. שזה מעודד אותם גם...
ברור, כי נותנים משהו חליפי ולא אומרים רק לא, והגישה מעולה. בינתיים הסתכלתי על המחקר האחרון, זה דיו... מאושר למזון. חומרים שלא מזיקים, זה, אבל אם, אני משערת שזה מאושר למזון כמו צבעי מאכל אחרים, אז פשוט. מה, למה את מרטיבה את הביצה בכלל? זאת השאלה.
לא, כשאני פותחת אותה, זה
תפתחי אותה בצד השני.
נניח פתחתי כמה ביצים, הידיים כבר דביקות, וזה זולג פנימה, אבל
אז יש לך פתרון פשוט לשטוף את הידיים בין לבין לבש, ובטח לא להרטיב את הביצה, נכון? את לא שוטפת אותה.
לא, לא שוטפת אותה.
כן, טוב מאוד. כי אסור לשטוף במים בגלל דברים אחרים, לא בגלל הדיו.
כן, החנירה של החיידקים פנימה.
כן, בדיוק.
בסדר, תודה רבה.
אז אין עם זה בעיה. תודה על השאלה מהממת.
חג שמח.
חג שמח, חג שמח. ויש לנו עוד מאזינה, שלום.
היה.
כן, שלום.
רבקה, מה שלומך? חג שמח.
זיהיתי את הכל, מה שלומך? חג שמח. רבקה, מאזינה קבועה שלנו.
מותק שלי.
אני רק חייבת להגיד לך, את יודעת ממתי את מאזינה קבועה של התוכנית?
מהיום שנפתחה.
נכון, אבל את יודעת ממתי זה? 2016, 9 שנים.
וואי, אז תראי כמה שאני מעריצה אותך.
או, תודה רבה.
מאיה, יש לי שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה, לי יש לחץ דם, והרופא המליץ לי לשתות קפה ציקוריה, ואני שמעתי לפני שבוע, שבועיים הייתה לך תוכנית על קפה. מה דעתך על הציקוריה?
תראי, קודם כל חייבים להגיד שההמלצה הזאת היא לא בגלל שיש... משהו לא טוב בקפה עצמו, אלא בגלל הקפאין, ואז אם את שותה כן, קפה נטול כן. קפאין,
כן.
את מקבלת בעצם את אותו אפקט כמו הציקוריה. עכשיו, הציקוריה כן. עשויה מעולש,
כן.
שזה סוג של תחליפי קפה, שבעבר, לפני שהקפה נטול קפאין היה בטוח לשימוש, אז כן. זה הרבה ששתו אותו בתור התחליף כאילו הבריא. זה לקפה בפני עצמו, ההפקת קפה עם או בלי קפאין שאנחנו שותים, התגלו כל מיני יתרונות בריאותיים שלא הייתי מזלזלת בהם, ולא הייתי אומרת, אוקיי, קפה זה דבר לא בריא. בדקו את זה, והקפה התגלה כמכיל נוגדי חמצון, שחלק מהם עוזרים למוח, חלק מגנים על הלב, חלק משפרים את הזיכרון, הקפאין בעיקר משפר את הזיכרון, קפאין גם עוזר לפעמים לפעילות המעיים. אני לא בטוחה שאם את משווה אחד לאחד, אז לעולש, יש רק יתרונות בהשוואה לקפה. אני לא בטוחה. זה כמו שנגיד פעם חשבו ששוקולד חרובים, מאבקת חרובים עדיף על קקאו. אני לא בטוחה, אני לא בטוחה. גם לקקאו יש הרבה יתרונות.
אני מקבלת מה שאת אומרת.
עכשיו, רגע, רגע. שני דברים שכדאי לדעת. העולש הוא בהחלט בריא ומכיל הרבה ברזל, מגנזיום, הרבה נוגדי חמצון בפני עצמו, שהם שונים אשר בקפה, אבל הם קיימים. מצד שני, השתמשו בעבר הרחוק בתיאוריית צמחי המרפא בעולש בשביל לעודד תיאבון באנשים שאין להם תיאבון. עכשיו, אני למדתי על זה בקורס צמחי מרפא בתואר שני בשנת 1990 ונגיד שתה שלוש אולי. ואני זוכרת, אולי זה היה פסיכולוגיה, אבל איך ששמעתי את זה? אמרתי, אוי וי, זה עושה לי מלא תיאבון העולש הזה, אני לא מפסיקה לאכול בגלל שאני לא בטוחה, אני לא בטוחה אם זה נכון בכלל, אבל גילו, ההשפעה הייתה יכולה פסיכולוגיה, אבל תדעי שהעולש נחשב כצמח מעורר תיאבון באנשים שאין להם תיאבון.
אז גמרנו, אז אני לא. עכשיו יש לי עוד שאלה, מאיה, שהיא מאוד חשובה לי. את הרי מכירה אותי, את יודעת שאני סובלת מריפלוקס.
אוקיי.
בתקופה האחרונה התחילי להעיר אותי דופק. פניתי לקרדיולוג, בדק אותי, הכל 100%, אקו, הכל משהו טוען, שאם יש בקע, את כדיאטה אני צריכה לדעת, הבקע לוחץ על הקבע, ואז זה לוחץ על הלב, וכתוצאה מזה יש דופק, זה נכון?
כן.
כן?
אבל, לא, לא, כן, לא רק בגלל זה, גם לפעמים סתם בגלל הכאב שנוצר, זה עלול לעלות את הדופק.
אבל לא כואב לי, זה פשוט מאיר אותי, אבל זה נכון שאם יש בקע והוא לוחץ על הקבע, ואז הוא לוחץ על הלב, אז זה יכול לעשות דופק?
זה נשמע לי הסבר קצת פשטני, אבל אני יודעת להגיד לך שבקע יכול לגרום לעלייה בדופק לפעמים.
אוקיי.
אבל תשמעי, אם זה מהיר אותך, אז יכול להיות שאת עושה משהו לא נכון, אנחנו צריכים לא לטפל בדופק מבחינת בחירת הקפה, אלא...
לא,
לטפל
הוא אמר,
ברפלוקסים שלא יהיה לך באמצע הלילה.
אז זה, הוא אמר שאני יוכל, שאני לא יוכל ארוחות שמלות, ושאני אוכל ארוחה אחרונה מוקדם, ושאני לא יוכל, איך קוראים לזה, הרבה לפני זה, שלא תהיה
ארוחה גדולה. חד משמעית, ארוחה גדולה האחרונה שלך לא יכולה להיות אחרי 6:30 בערב, אבל מצד שני, אסור לך ללכת לישון עם קיבה ריקה בשום אופן, בגלל שאת צריכה משהו שסופך את הקיבה. הייתי ממליצה דווקא כן על שקדים, או נגיד בוטנים, אם את אוהבת, או משהו כזה, או אפילו לחם עם כפית חמת בוטנים, משהו שיספח טוסט, כאילו צנים, שיספח את החומצות למשך שעות, זה עוזר מאוד מאוד. זה סופך, או עם תחינה נגיד, או עם תחינה גולמית, את שמת לב שאם את מערבבת תחינה עם מים, היא סופחת את זה.
כן, נכון.
אז את צריכה משהו שיספח את החומצה בקיבה וישאר שם. אז דווקא אני הייתי כן משלבת, אפילו שהם שומניים קצת, כן תחינה או שקדים או חמת בוטנים או משהו כזה.
אוקיי, את מקבלת את התיאוריה שזה יכול לסומת...
כן, זה יכול להיות קשור, אבל את צריכה לא ללכת על הכיוון של הפחתת לחץ דם יותר אלא ודופק, אלא יותר לכיוון של הפחתת ספיחת חומצה.
אוקיי. לא, זה אין איזה שום
קשר. אין קשר, אוקיי.
לא, זה לחוד וזה לחוד.
בסדר.
זה פשוט בגלל שזה הפחית אותי, אני לא הלכתי הפעם, הלכתי לקרדיולוג, והוא עשה לי אקו, בבדיקת, הכל, הוא אומר, יש לך לב, הלוואי לי יהיה בגילך כזה לב.
נו, מהמם.
כן.
לב טוב.
והוא מומחה, הוא...
מהמם, ואת הזמן, מה את שואלת אותי בך? תודה.
מה היה?
אני אומרת, אז למה את שואלת אותי? אבל בסדר, תודה רבה.
לא, את בשבילי, את בשבילי הגורו, ואני צריכה לשמוע ממך את
האוקיי.
כן, את המומחית. הוא רופא, וכל הכבוד.
בקע בשרפת, עוד קרסו אמר, בקע בשרפת לא משפיע על הלב. הוא לא יכול להשפיע על הלב, אבל על הדופק דווקא, אני חשבתי שהכאב כן יכול, אפשר לשאול אותו?
על הדופק, לא על הלב, על הדופק.
לא אמר שלא משפיע על הדופק? טוב, אנחנו נבדוק אותו ונחזיר לך תשובה.
טוב, הוא אמר שלא משפיע על הדופק?
לא, הוא לא אמר על הדופק, הוא אמר על הלב.
לא.
הוא אמר לא משפיע על הדופק? הוא עוד לא נתן תשובה. טוב, אנחנו נחזיר לך תשובה כבר בכתב.
טוב,
תודה בסדר, רבה.
תודה,
חג, חג שמח, ביי, תודה. ביי. עוד מאזינה, שלום.
היי, מאיה.
שלום.
שומעת אותי?
היי, כן.
שומעת אותי?
כן.
שמי אורלי מהרצליה, ואני רציתי לעלות כדי לתת לך מחמאה גדולה על ההמלצה שלך לגבי הפסיליום להורדת קולסטרול.
ניסית?
ניסיתי, ואני תראי, אני פשוט כבר כמה שנים הולכת עם קולסטרול בינוני גבוה, עם דיאטות, כל מיני דיאטות. באוגוסט האחרון הרופאה החליטה שאנחנו נתחיל טיפול בסטינים, ואני פשוט התעקשתי לא להתחיל את הטיפול הזה. התחלתי בדיאטה מאוד מאוד חריפה, ירדתי אפילו 4 קילו.
וגם שזה גם משמעותי, 4 קילו לקולסטרול.
עוד, עדיין בלי הפסיליום, לא ידעתי עליו. ועשיתי ספורט והכל, הקולסטרול אפילו עלה, בתסכולי כבר לא ידעתי מה לעשות, ואז הבת שלי שהדינה לתוכנית שלה, היא אומרת, תקציבי, דוקטור מאיה רוזמן ממליצה על פסיליום. הלכתי, קניתי איזה, 2.5 חודשים לקחתי כל צהריים, כף אחת, לא 2, כף אחת. תקשיבי, הערכים ירדו בין 12 ל-21 ערכים, הכל בקו התקין.
וואו.
הכל, הקולסטרול, הקולסטרול הרע, HDL, בקיצור, הכל ירד בין 10% ל-21%, בין 10% ל-21%.
יואו, תקשיבי.
ממש, אני...
כמה את אוכלת?
כף
בבת אחת או מחולק?
כף בבת אחת לאחר ארוחת צהריים.
כף ככה בפני עצמה או שאתה עושה ממנה לחמניות משהו?
לא, 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 אני מערבבת אותה בכוס מים.
תקשיבי.
אני פשוט אמרתי שאני חייבת קודם כל
להגיד לך. זה מאוד 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 משמח אותי.
ושנית, שאנשים שנלחמים עם הסטינים האלה, שיש להם תופעות לוואי.
לא, אבל רגע, רגע, בואי לא נהרוס לכולם. יכול להיות שקודם כל זה פועל בהרבה אנשים, אבל אולי לא בכולם יש תוצאות כאלה. כי זה מאוד משנה הרבה פעמים, לא רק גם מהתזונה שלך, מהפעילות הגופנית, מהסיבה לקולסטרול, אם זה עודף יצור, או זה חוסר פירוק, או שזה היה התזונה של קודם. אז קודם כל, אנחנו לא אומרים, אין לנו פה איזו המלצה כללית לאנשים להפסיק את הסטטינים כמובן, להוסיף פסיליום זה תמיד טוב, כן? זה תמיד יכול להיות טוב, רחוק מתרופות.
כן, כן, כן.
לא, 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 רק שזה לא יישמע, כן, שזה לא יישמע, את פשוט מדהימה, 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 וזה נורא משמח אותי לשמוע שיש תוצאות להמלצה הזאת, כי אני מכירה אנשים שירד להם, אבל אני, אבל כאילו, בפעם ראשונה שמשתפת אותי מהמאזינים ברדיו, שניסו, וזה עוזר, וזה מאוד מאוד משמח.
זה פשוט עושה פלאים, הערכים הפכו להיות סכינים, אני שנים נלחמת עם זה.
תקשיבי, פצצה.
ממש.
זה שינה לך משהו במעיים, אני חייבת להגיד.
לא יודעת, מה שכן, אבל אני מרגישה פחות רעבה. זה כן אולי קצת, את יודעת, זה גם טוב לדיאטה, אני באמת שומרת, שומרתי על המשקל.
זה כאבי בטן, משהו לכיוון הצירות או מניעת הצירות? אוקיי.
לא, אבל אני מקפידה לשתות עם זה מים. כי קראתי שזה יכול לגרום לעצירות, אז אני מקפידה גם לשתות עם זה מים. אם אני לוקחת את זה עם כוס, אז אחרי זה אני שותה עוד כוס מים ישר.
יופי.
וגם אחרי זה, כל אחר הצהריים, אני ממשיכה לשתות.
וזה לא מפריע לך ככה, טעם, משהו?
זה לא טעים.
לא טעים.
אבל זה המס שאני משלמת.
לא, אז תשמעי, רגע, מישהי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, מירי, הציעה לנו לעשות לחמניות עם פסיליום וביצים בלבד. את מערבבת, ואבקת אפייה, סליחה, ומלח. טוב, תכף אני אזכר אולי באיזה כפית דבש. תכף אני אבדוק את זה, את יודעת מה, אני במחשב. ומערבבים את זה, ושמים את זה בחכים שזה יתפח כזה, כי את יודעת שזה סופח מאוד, שמים את זה בתנור, כאילו עם מקף כזה כדורים כאלה, וזה יוצא לך מניות דווקא די טעימות, אני חייבת להגיד. ואז יהיה לך... רק שנייה... וזה אותו דבר, זה כאילו את צריכה לחשב לפי כמה שיוצא לך שתוכלי כף.
והערכים של זה לא נהרסים?
לא, מה פתאום? לא, לא, לא.
אוקיי.
אוקיי, כן, ארבע ביצים, כפית מלח, כפית סודה לשתייה או אבקת אפייה, 40 גרם פסיליום, 40 גרם מים. שמים את המים צריך להיות רותחים, כתוב כאן, אני לא זוכרת שעשיתי את זה. שמים לזה, את זה לרבע שעה, נותנים לזה לתפוח, פזרים סומסום, אופים, כדורים, וזה יוצא די טעים, אני חייבת להגיד. מהכמות הזאת אמורה לצאת 10 לחמניות, כלומר, בכל אחד 4 גרם, כלומר, כפית פסיליום באחד. תנסי.
זאת אומרת, אני צריכה לאכול 2.
כן.
אוקיי.
כביכול.
אוקיי.
תנסי.
אם אפשר לנסות את זה, כן.
כן, לנסות, למה לא? שזה לא יהיה עונש.
ולשתות, כן. זה קצת עונש, אבל תקשיב,
כן, כן.
אם זה עובד ככה, זה עונש מבורך, מה אתם?
כן.
אז זהו, באמת, ממש, קודם כל רציתי להגיד לך תודה על ההמלצה, כי כבר הגעתי ממש מסוכלת, אמרתי, אחרי כזאת יתה, וזה לא יורד, מה אני עושה?
רואה, תודה רבה, אני שמחה מאוד לשמוע.
זה ממש עזר לי, כן, ולכל מי ששומע, וזה יכול להביא לו תועלת, כן.
תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
תודה לך.
תודה רבה, חג שמח, חג שמח. תודה שנשארתם איתי, ואני חושבת שלא כל כך יהיה לי זמן לדבר איתכם על תפריטי החלבונים, אז אנחנו נדחה את זה לאחרי החגים, אבל אני כן רוצה לדבר איתכם על מה קורה כשרוצים לנשנש דברים בדרך, בטיולים, לפעמים טיול קצר, לפעמים טיול ארוך. אני חושבת שבמקום לסמוך על המזל, ובמקום להגיד אוקיי, נעצור בדרך באיזשהו מקום, או שנקנה, או שמסעדה אולי אם נהיה רבים ולא יודעים אם יש משהו בדרך או אין משהו בדרך. חשוב, חשוב, חשוב להתארגן מראש. מקסימום, מה יקרה? מה יקרה? אפשר להחזיר את הדברים האלה הביתה, אפשר להחזיר את הירקות הביתה ולהשתמש בהם לירקות בתנור, אפשר, עגבניות שרי בטוח לא מתקלקלות אם שוטפים ולוקחים ולא משתמשים, אפילו סנדוויץ'ים אם מכינים, אפשר להכין מהם אחר כך טוסטים אם מחזירים הביתה, עדיף להתארגן, לא לסמוך על המזל. אז במקום לקחת חטיפים שמזיקים לבריאות, בטח לילדים, אני מציעה ככה, תזכורת קצרה. ירקות חתוכים, מקלות גזר, מקלות מלפפונים, פלפל, שומר, סלרי, קולורבי, פריחים וטובים. אגוזים ושקדים, זה מצוין, במינונים מתאימים לדיאטה, מי שנמצא בדיאטה, להכין מראש שקיות של 20 גרם, הרבה סידן, מגנזיום, חלבון איכותי, שומן טוב. כריכים אפשר להכין מותאמים לפסח, ממצות כזה, כריכי מצות, או מלחמניות פסח, עם גבינה, או עם טונה, או עם ביצה, או עם אבוקדו וביצה. אפשר להכין, אפשר פירות טריים לקחת, או פירות יבשים מדודים, מים, אל תשכחו לקחת, או סודה, מה להשאיר בבית, צ'יפס, בייגלה, שקשרים לפסח או לא קשרים לפסח, חטיפים, ממתקים עתירים של צבעי מאכל שעושים היפראקטיביות בילדים, שזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיהיה להם באוטו בנסיעה ארוכה. מזכירה בקצרה מחקר שפורסם בבריטניה, שמצא שהצבעים במיוחד, טרטרזין, שזה צהוב, סנסט ילו, ילו ברור צהוב, ואדום, בשילוב עם חומר משמר, גרמו לעלייה משמעותית בהתנהגות היפר-אקטיבית בילדים שצרכו את הצבעים האלה. אז תעצרו לקפה, אבל לא לקנות שטויות, להתארגן, מקסימום תחזירו את זה הביתה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום. הלו?
שלום.
שלום, שלום.
אני בשידור?
כן.
שלום לך, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום.
חג שמח.
חג שמח.
אני מאזינה קבועה שלך, ומודה לך על כל התוכניות שאת מאשירה אותנו ככה.
תודה רבה, תודה רבה.
וכל סוף שבוע. יש לי שאלה קצרה יחסית.
כן.
אני רוצה לשאול על נורמה, את כל הזמן מדברת על נורמה לחלבון ביום, כן. לויטמין C.
כן.
האם היא אותה נורמה גם לגיל ההתבגרות, נגיד בין 12 ל-16?
תראי, הטבלאות הן עושות הפרדה של הוויטמינים בכל גיל, בילדים יש כאילו 0 עד חצי, חצי עד 1, ואז 1 עד 3, ואז 3 עד 5, ואז זה מתחיל מאיזשהו גיל, שזה נקרא למבוגרים, ובמבוגרים מחלקים לחוד אישה, לחוד גבר, לחוד אישה בהיריון, ולפעמים גם שמים הבדלים בספורטאים או במצבים אחרים. את רוצה להגיד לי בדיוק מה את רוצה שאני אבדוק לך בגיל 12 ויטמין C, או מה בדיוק? כי לכל אחד יש טבלה אחרת, על הסידן זה שונה.
נגיד ויטמין C, חלבון.
לא, החלבון זה טבלה, שזה שונה לכל...
זה לפי מה שאת מחשבת לפי משקל האידיאלי, זה טוב גם לגיל ההתבגרות?
כאילו, שוב, זה בכל גיל מופיע משהו אחר, אני לא כל כך הבנתי את השאלה שלך. הכמות החלבון שדרושה משתנה בכל גיל לבחורים, לבחורות, מגיל 10 עד 14, את רוצה לתת לי נתונים שאני אבדוק לך?
לא, אין לי כל כך.
מה, לגיל 14, לבחור?
כן. לא רק, גם לבנות.
הוא פעיל, לא, אוקיי. פעילו בפעילים ספורטיבית?
בוא נגיד כן.
אז את מבינה, דברים האלה משנים, אני לא יכולה להגיד, אני צריכה כאילו משקל, עניינים, וויטמין C יש הגדרות יותר כלליות.
אז תגידי ויטמין C.
כן, אז אנחנו צריכים לפי משקל הגוף האידיאלי לחשב שזה יהיה יותר מדויק, בערך 1.5 גרם לקילוגרם, אבל באופן כללי נגיד אם הם שוקלים בערך 50, ועושים כמעט כל יום ספורט ככה מתון, אז זה בין 60-85 גרם ביום. לגבי ויטמין C למבוגרים זה 75, אנחנו לילדים בגיל 14, עכשיו הכל כתוב דרך אגב בכל הטבלאות, גם 75. עד גיל 14, בגיל 14 זה קופץ ל-75, עד גיל 14 זה 65. לילדים יותר קטנים פחות לפי המשקל שלהם. אז הטבלאות שהן מאוד זזות, את יכולה למצוא אותן בכל מקום בגוגל דרך אגב. באינטרנט, סליחה, לא התכוונתי גוגל. עכשיו, הסיבה בדרך כלל היא הגודל של הגוף. אבל כשאנשים מבוגרים מגיעים לגודל שהוא, נגיד, פחות או יותר אותו דבר כולם, אז לא עושים את החישוב של ויטמין C, אלא החישוב של הכמות הוא, ממליצים לך על הכמות, נגיד, המקסימלית, שהיא עדיין לא מזיקה. כי נגיד באפריקה יהיה צריך כמות אחרת של סידן מאשר במקומות בלי שמש, בצפון אירופה, באנטרטיקה, אני לא יודעת מה שאין שם שמש בכלל, וכמות ויטמין C באנשים עם סטרס נגיד, או היא תהיה שונה, אז עושים, וההמלצה היא עדיין אותה כמות לכל כדור הארץ, נכון? אז הם עושים חישוב כזה של כמות שהיא תהיה מתאימה ל-97% מהאנשים, מקסימלית, לפני כמות שהיא מתחילה להיות יותר מדי. אלה כמויות המומלצות.
אוקיי.
בסדר?
ואת רוצה להגיד שיש מצב שוויטמין C יכול להזיק באיזשהו כמות?
כל דבר בעודף מדי גדול כל יום הוא עלול להיות מזיק. גם אם זה ויטמינים שהם מסיסי מים ומופרשים החוצה, היו מחקרים למשל שהראו שעודף ויטמין C באופן קבוע מזיק לאורכי הצוואר. למשל, סתם נזכרתי באחד שקראתי. שום דבר בעודף לא טוב. גם הדברים הטובים בעודף הם לא טובים.
כן, ברור.
יופי. אז תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה, חג שמח. יש לנו עוד מזינה, שלום.
נכון, היי מאיה.
היי.
היי, זאת אורנה, וכיוון שציינת שבמקומות שונים בעולם, אנטרטיקה וזה וזה, אז אני חייבת לציין שאני מנורווגיה.
אז אצלך מה, חושך רוב הזמן?
זה כל כך לא נכון. דבר ראשון, לנו כבר יש יותר אור, הרבה יותר אור מאשר אצלכם, כי היום הולך ומתארך, ובקיץ אין חושך.
ובחורף?
אז אנחנו מקוצים, בחורף, אוקיי, איפה שאני גרה, אז יש לנו כמה שעות אור, אבל הקיץ מפצה על הכל. אז,
ובקיץ זה לא מעונן גם בנוסף לאור?
לפעמים יש גם עננים, לפעמים יורד גם גשם.
בקיץ, זהו.
אבל יש לנו, אין לנו חושך.
אבל לויטמין C, אני לא צריכה רק שיהיה לך אור בעיניים. סליחה, D, לויטמין D אני לא צריכה רק אור בעיניים, אני צריכה שמש על האור.
כן, ויש הרבה שמש. כן. אבל אני לוקחת טיפות ויטמין D, כיוון שהיה לי מחסור נוראי, והיום כל פעם שאני עושה בדיקת דם, הם אומרים, וואו, איזה תוצאות, אז אני ממשיכה. גם עם הגיל, אני חושבת שאולי צריך. כן. מאיה, יש לי שאלה, דיברת על זה הרבה פעמים, ואני נורא מבולבלת לגבי מגנזיום.
כן.
רציתי לשאול אותך, איזה מגנזיום את ממליצה? כי יש את המגנזיום ביסגליצינט.
שנייה. אנחנו לא נקריא עכשיו את כל המילים הקשות. יש, אני אגיד לך ככה. כן. יש כל מיני סוגים שהם נורא משתנים לפי כל בן אדם, המצב הבריאותי שלו. כל אחד, את יכולה לשים לב שכל חברה תגיד ששלה הכי טוב, וששלה הכי נספג הכי טוב, ויהיה נוזל, ויהיה מתמוסס, ויהיה באבקה, ויהיה בטיפות, ויהיה בכמוסות, ויהיה בכמוסות שהן בפנים נוזל כזה ג'ל. ויהיה כל מיני סוגים, וכל אחד יגיד ששלו הכי טוב, העניין שלכל אחד מתאים משהו אחר. אנשים שיש להם בעיות ספיגה, יהיה להם משהו אחר, אנשים שיש להם הליקובקטר או רפלוקסים או בעיות בקיבה, יהיה להם מתאים משהו אחר. אנשים שלא אוהבים לבלוע כל כך ויש להם קשיים בבליעה, אולי יעדיפו נוזל לא אבקה. ואנשים שיש להם שלשולים צריכים מינונים אחרים, כי לא יספג להם. אז עכשיו, המגנזיום מסוג אוקסיד, הוא היחיד שבאמת אולי נספג פחות טוב, ולכן ההשפעה שלו היא בעיקר על המעיים, ולכן משתמשים בו למניעת עצירות בכמויות יותר גדולות. שאר המגנזיומים פחות או יותר אותו דבר מבחינת הספיגה שלהם, וכל אחד צריך לבדוק על עצמו מה הכי מתאים לו. מה שאני יכולה להגיד לך בוודאות, שלא אמור להיות הבדל במחיר בין הסוגים, או בין האבקות נוזל כמוסות, ושזה אמור להיות מאוד מאוד זול. אם את קונה את זה באתרים בחול, זה 12-20 שקל.
לא, אני קונה, אני חייב להגיד, אני קונה הכל בישראל, ויטמינים פה הם פסיכים, את לא מבינה. הם לא מבינים
מה החיים שלהם. הבנתי. אז רק שתדעי, את תצטרכי עכשיו, איך את יודעת אם משהו מתאים לך או לא? אני מקצרת, כי תכף אנחנו בדקה האחרונה.
אוקיי, אז מה שאני רוצה להגיד, אני לוקחת כמות גדולה, כיוון שאם אני לוקחת כבר הרבה שנים, אם אני לא לוקחת את הכמות הגדולה, אז אני מקבלת התכווצויות ברגליים.
סימן שיכול להיות שזה לא הכי נספג לך בעולם, ושווה לך לנסות משהו אחר, כי שוב, ההשפעה היא יומית, באותו יום, את לקחת משהו?
כן, אני יודעת.
סבבה. אבל אם את לוקחת, וגם חלק נספג לך, וזה לא עושה לך איזשהם תופעות במעיים, זה מצוין.
שום בעיות במעיים, ואני בן אדם מאוד מאוד בריא.
יופי. תקשיבי, אנחנו חייבים לסיים, אני אשמח להמשיך לדבר איתך בתוכנית הבאה. טוב, נשאר לי פחות מדקה לתוכנית, אז חג שמח, חג שמח. תודה רבה. טוב, עכשיו משהו שכדאי לכם ממש לנסות אותו. רול, טורטיה, לא יודעת איך לקרוא לזה, מיזוקיני עם גבינות. שימו לב. אתם יכולים לפרוס במנדולינה זוקיני לפרוסות דקות דקות דקות, לסדר אותם שורה על שורה ככה עם קצת חפיפה על נייר אפייה, לפזר על זה גבינה צהובה 9% מגוררת, לספרי שמן, להפות בתנור 25 דקות. אתם לא מאמינים, זה יוצא יחידה אחת, לא מתפרק בכלל. הופכים את היחידה הזאת כך שהחלק עם הגבינה הצהובה יהיה כלפי מטה, ואז על החלק העליון אנחנו שמים עלי בייבי, פרוסות עגבניה, לבנה או בולגרית, מה שאתם רוצים, אפשר פרוסות אבוקדו, מקפלים, כשהצד החיצוני עם הגבינה הצהובה יהיה בחוץ, התמונה וההוראות יהיו באתר של הרדיו, פשוט מהמם, אני ממש התמכרתי למאכל הזה. תודה למאירה פרץ, תודה לסתיו קורנס, לאורי דבש, לעומר אוקון, תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה למי שצפה ולמי שהזין, אני מאחלת לכולם, מה אני אחל לנו? חג בריא, לא מוכרחים לזלול בשביל ליהנות מהחברה של המשפחה, ואנחנו נשתמע שוב בשבועות שבועיים. תודה רבה, ביי ביי.